שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום, אני דרור הס ואיתי הפעם טל קינן. טל, תודה שבאת.
אהלן, מה נשמע? כיף להיות פה.
כן. ונפתח כרגיל רגע השבוע, מה רגע השבוע שלך?
כן, אז רגע השבוע שלי הוא רגע של עצב שהפך לרגע של שמחה, וזה הפציעה המזעזעת של, של שנגון. שירד מהפרקט על כיסא גלגלים.
כן.
אגב, תוך כדי שהוא יורד, חפשו את זה בטוויטר, שם קטע מצחיק, עוזר מגבות, זורק לו את המגבת, כאילו איזה חסר טקט, אלוהים. בכל מקרה, הפואנט הזה ש... אני חושב שאתמול כבר יצא דיווח של ווד, שהפציעה היא לא פציעה רצינית, והוא אמור להיעדר, כאילו, ממש מעט זמן. זה מצטרף לפציעה של סדיק ביי, שלצערנו כן גמר את העונה, רק כאלף אלפי הבדלות שחקן הרבה פחות חשוב. פציעה של טאונס, שדיברו עליה כבר לא מעט, שהולך להחסיר לפחות חודש, זה עוד חודש, שוב, חשוב להדגיש שזה עוד חודש, רק re-evaluation, זה לא, הוא חוזר עוד חודש, זה רק עוד, כאילו עוד חודש שידתחו שוב את מצבו וידעו פלוס מינוס כמה נשאר לו לחזור. הדיבור זה כרגע סיבוב ראשון בפלייאוף, כן, כאילו לקראת השלבים המוקדמים של הפלייאוף, זה כזה מנסות שם מנסים לשמור על איזשהו הרפול, ובצדק. אז בקיצור, אני שמח שלשנגון הגורל שלו לא דומה, כי הוא באמת בעונת פריצה משוגעת, מבחינתי הוא גם אחד מהמועמדים הבכירים לשחקן המשתפר, אם לא השחקן המשתפר, בטח אחרי הירידה קצת של טייריס מקסי, הוא יציב מאוד כל העונה, והוא באמת שחקן נפלא, ואני מקווה שהוא יהיה גם אולסטאר בשנים הבאות, כיף שהוא בריא.
נקווה באמת שהוא יהיה בסדר. רגע השבוע שלי, אז זה כאילו זה כמה, זה יותר רגע שלי, למרות שזה על כמה רגעים בליגה, שלאחרונה כן יש כמה משחקים שפתאום מסתיימים בתוצאות, נקרא לזה שפויות, או אפילו קצת
מאוד מאוד. יורוליג? תוצאות יורוליג אתה קורא לזה?
כן. תוצאות יורוליג, פילדלפיה ניקס, זה גם סיימו בכלל תוצאה של ליגה יוונית מה-90s, למרות ששם זה שילוב של בשתי הקבוצות, כמעט כל מי שיודע לקלוע פצוע, והם שיחקו עם איזה חצי סגל ג'ילי, אז ככה זה גם נראה, אבל אני תהיתי, בדיוק אני תהיתי, ואז זה גם ינון, אלא איזה כתבה של מה ההשערה שלו, שאני לא יודע כמה זה נכון, אבל יש כמה דברים מעניינים שאני חושב, ואני גם תוהה אם באמת זה הישורת האחרונה שפה עכשיו קבוצות אמרו, אוקיי, אנחנו קצת יותר משקיעים בהגנה, ואז מה זה אומר על באמת מה שהיה קודם, כמה זה באמת כמו שאינון אומר שאדם סילבר והליגה אמרו לשופטים קצת להרגיע את השריקות, שזה משהו שראינו, אבל השינוי, גם כמו שאינון מסביר, הוא לא באמת יכול להסביר ירידות כאלה.
זה ירידה דרסטית מדי שזה יהיה רק על שריקות, הקצב זריקות עונשין הוא לא מספיק גבוה כדי שזה יהיה הפרשים.
כן, ירדו איזה שלוש, לפי אינון ירדו איזה שלוש זריקות עונשין בממוצע למשחק, ונקודות ירדו באיזה 20, אני לא חושב שזה שלוש זריקות עונשין עושות 20 נקודות הפרש.
אנחנו מדברים על פלוס מינוס ממוצע של כאילו אופנסיב רייטינג התקפי בליגה של איזה 112, כן, אז זה לא סביר. אנחנו רואים פה משחקים שנגמרים ששתי הקבוצות קולות פחות מ-90, או ששתי הקבוצות קולות פחות מ-100, זה לא הפרש. זה פשוט קורה שקבוצות נקלעות לערב קליעה רע. צריך לזכור, הגנות תמיד יש בליגה הזאת, דיברתי על זה גם לא מעט פה, גם כשהסקור גבוה. אני יותר מאשים את זה כאילו על רמת ביצוע נמוכה של התקפות, גם אתה רואה באמת את המשחק של הניקס, אתה רואה ברונסון לא היה בכיוון, הוא בדיוק חזר מפציעה והוא היה לו משחק נוראי.
כן, אבל זה לא, זהו, שהוא לא היה ביום רע, אין דבר כזה יום רע. יש לך או שאתה פצוע, או שבאמת ההגנות לא נותנות לך, או זה. אין דבר כזה מהשמיים יום רע.
לא, קורה שלא נכנס לך, מה זה לא, זה קורה, יש ימים שאתה לא מתפקד פחות טוב, וכנראה במקרה שלו זה היה בדיוק כי הוא גם חזר מהפציעה.
כן, אבל בסדר, הפציעה של ברונסון לא מסבירה את שאר המשחקים.
לא, אבל שוב, קורה שלפעמים רמת ביצוע נמוכה יותר, ירידת מתח.
ירידת מתח בשלב האחרון של העונה?
שוב, זה משחקים בודדים, זה לא באמת איזושהי מגמה. ראינו, לא יודע, 6-7 משחקים כאלה ברחבי כל הליגה, זה כביכול נשמע המון, אבל זה לא באמת פקטור שמשליך על כל העונה.
אם זה היה סתם משהו שקורה מדי פעם, זה גם היה קורה לפני האולסטאר, אבל זה לא קרה, זה לא משהו שסתם קורה. נגרם ממשהו.
אני מסרב להאמין שיש פה איזושהי מגמה, ואני גם לא חושב שאנחנו נראה עוד יותר, כאילו עוד משחקים כאלה. זה גם סתם ראיתי איזה נתון, נראה לי סורוקה שיתף את זה, שדווקא ברוב העונות הממוצע הנקודות עולה אחרי האולסטאר. זה לא שקבוצות פתאום התחילו לשמור. אז בגלל זה אני אומר, ההגנה קיימת, ויכול להיות שבאמת, לא יודע, הצליחה לעשות עבודה יותר טובה לסקורים עכשיו, ולא נכנס להם. אבל זה לא, אני פשוט לא רוצה להשליך את הממוצע הנקודות על efficiency של הגנה. זה מה שאני מנסה להגיד פה, שלא פתאום הממוצע ירד, כי קבוצות שמרו יותר טוב, קבוצות שמרו גם לפני זה. שוב,
זה נכון.
אבל זה בסוף הטענה שלי. אז זה מעניין, תשמע, זה מעניין, אני
יכול... כן, אבל גם ל... אבל יש יותר היגיון בלהגיד שפתאום כן שומרים, לא שומרים, מאשר להגיד שזה סתם קורה מעצמו מהאוויר. כי אם זה הטיעון הכי טוב שלך, שזה סתם קורה מעצמו מהאוויר, אז בוא.
תשמע, אני אגיד לך את האמת, אין לי איך להסביר את זה. אין לי. אם יש לך דרך טובה להסביר את זה שהיא לא רק הגנה, כי אני לא מסכים עם הטיעון הזה. לא חושב שבאמת ראינו איזה שהן הגנות יוצאות דופן במשחקים האלה לעומת משחקים קודמים. אז כן, אני אומר שזה פשוט משהו כאילו שקרה.
אני חושב שזה מכלול של גורמים. כאילו, אין דבר כזה, זה משהו שקרה. זה נתחיל מזה. סתם קורה מעצמו. מלאך ירד מהשמיים ו... גרם לזה שהם לא יקלו. אין דבר כזה. מכלול של גורמים, מניח שגם מה שאינון, וזה השפיע על דברים אחרים. משחקים כמו נגיד פילדלפיה ניקס, זה הרבה הרבה יותר העובדה שכולם שם היו פצועים, חזרו מפציעה או whatever, הם שיחקו שם עם לא זוכר כבר מי, כל מיני שחקני ספסל. אז זה גם, זה מכלול של גורמים, אבל זה עדיין מסקרן. ופה, בוא, אנחנו פה בשביל כן לנתח, לא בשביל להגיד, זה קרה מעצמו.
נכון, אבל בכל זאת, אני עדיין טוען שיש דברים שלא תמיד ניתנים להסברה. אוקיי, אז יכולים לשער בסופו של דבר, גם לא ראינו את כל המשחקים האלה, אז מבחינת ההשערה, אוקיי, הגיוני, אתה יכול להגיד ההגנה קצת יותר אינטנסיבית, אתה יכול להגיד יש פחות שריקות, סליחה, כן, יש פחות שריקות ופחות מגיעים לקו, אבל זה מין הפרשים גדולים מדי. אתה יודע, ראיתי כן את המשחק של מנסות הקליפרס, שגם נגמר 89-88 לקליפרס, וזה משחק שלא ראיתי בו פחות הליכות לקו, זה כן משחק אבל שראיתי ש... ההתקפות היו מאוד גרועות, בטח מהצד של הוולס במאני טיים, אתה רואה? קבלת החלטות עוד מאוד גרועה, לא מנסים שום סט בידודים שפשוט לא נכנסו לאדוארדס, ואדוארדס שם חירב להם את המשחק בסוף.
כן, זהו, קבלת החלטות גרועה מאוד.
זה לא חדש, נכון, זה לא חדש גם אצל אנט.
זהו, במקרה למשל של מנסוטה קליפרס, זה למשל משחק שגם ראיתי, פשוט שתי קבוצות שה... ההגנה שלהם מאוד מאוד טובה, ההתקפה קצת פחות, לקליפרס, אם אני זוכר נכון, קוואי ופול ג'ורג' היו פצועים במשחק הזה, או שזה המשחק אחרי?
כולם שיחקו. גם קוואי היה, גם ג'ורג' היה, פשוט לא, ההתקפה לא תפקדה, אבל זה קבלת זריקות גרועה, וזה לאו דווקא היה הגנה, כאילו, סבבה, נכון, כן שמרו טוב שתיהן, אבל... זה היה מעבר, משחקים עם הגנה טובה לא יגמרו לך ב-90-90.
נכון.
זה מה ש... זאת פשוט הטענה המרכזית שלי. גם קבוצות הגנה טובות, אין מה לעשות. ההתקפות היום בליגה, באמת ברמה כל כך משוגעת. בגלל זה גם היום הגענו למצב שקבוצות התקפה מאוד מאוד טובות, יכולות לפצות על זה עם הגנה סבירה, והיום התקפה בעיניי, היא הרבה יותר חשובה לאליפות, כאילו התקפה מתפקדת, היא הרבה יותר חשובה לאליפות מאשר הגנה באמת מאוד מאוד חזקה. אני מעדיף שתהיה לי התקפה אלית מאשר הגנה אלית.
אתה עדיין לא יכול לקחת האליפות, עוד לא קרה, שלקחו אליפות בלי הגנה מאוד טובה. אם בלי התקפה מאוד טובה, כן.
לא, קרה בעבר, אבל אנחנו לא במצב שכבר השיפט הפוך. ראית את זה עם דנבר שנה שעברה, היא קבוצת הגנה סבירה פלוס, לא קבוצת הגנה מטורפת, אבל ההתקפה שלה התעלתה על זה, והיא ידעה לעשות את ההתאמות ההגנתיות הנכונות.
ראית את ההגנה שלה בפלייאוף?
כן, שמרו מעולה, אבל להגיד שזה קבוצת הגנה אליט ובטופ של
הליגה? היא הייתה מהטופ של הקבוצות, מהסיבוב הראשון הייתה מהטופ 3-4 קבוצות בפלייאוף.
היא עבדה מול המאצ'אפ שהיה לה, וידעו איך להחביא את יוקיץ' בצורה טובה, ואיך להתמודד
לא
איתו.
לא החביר אותו. השתמשו בו לסטים שהוא טוב בהם, ולא השתמשו לסטים אחרים, לא החביר אותו.
בסדר, זה נקרא להחביא.
לא, זה לא, זה לא נקרא להחביא. להחביא זה דברים אחרים, זה נקרא משהו אחר. אתה עושה פה סלט.
בסדר, אז לפעמים שמו אותו רחוק מהכדור, ולפעמים אמרו לו, אתה תעלה מאוד גבוה, בסדר, הבנתי, סליחה, נכון, זה לא להחביא, אבל השתמשו בו בסטים שרוצים, נגיד, למשל מול פיניקס, ראו באמת איך הוא כן יוצא מאוד גבוה, למשל, בכוונה כדי להפריע, כאילו בפיק אנד רול של, כאילו כשחסמו לבוקר, ומול דורנט הוא שיחק אחרת, ירד יותר למטה, כאילו, נכון, אבל הכוונה שלי היא שבסופו של דבר, ידעו בעיקר איך להשתמש בו, זה לא ש... ועדיין זה לא הגנה שהיא הייתה הגנת אליט.
אם היא הייתה טופ 3 בפרק זמן הזה, אז היא כן הייתה אליט.
היא לא הייתה 3 בפלייאוף. פשוט ידעה להתמודד. היא פשוט ידעה להתמודד, וזה מה שחשוב, לדעת להתמודד. אתה לא יכול להיות חור מסננת 3 אומרת, כן?
בפלייאוף היא הייתה מאוד טובה.
אתה צריך לדעת להיות קומפטנט, כאילו באמת לבוא ולדעת איך להתחרות, איך...
בפלייאוף ההגנה של דנבר הייתה הרבה הרבה מעבר לקומפטנט.
אני...
לא יודע מה, אתה זוכר, אבל היא הייתה מעבר.
אנחנו היום ביום שלי הסכמות, זה טוב, זה טוב.
כן, הוא עוד לא יגיע לנושא המעניין.
כן, לא, תשמע, אני הפואנטה שלי, אבל שבאמת, וזה גם כן קשור לחלק ממה שאנחנו נדבר עליו, שבאמת אתה, בלי התקפה שבאמת, כאילו, התקפה מאוד מאוד טובה, יהיה לך הרבה יותר קשה לנצח סדרת פלייאוף, מאשר, כאילו, הגנת אליט. אנחנו במצב הזה של הליגה, שוב, אתה לא יכול לנצח בלי לשמור, כן? אבל אתה, ראינו היום שבאמת התקפות מאוד מאוד טובות, מתגברות על הגנות מאוד מאוד טובות.
טוב, אוקיי, אז לנושא. ואנחנו סוקרים את המערב, אבל לא סתם את המערב. צאים מנקודת הנחה שהארבע הראשונות יישארו איפה שהן, ואולי יהיה איזה שינוי פנימי, אבל מלבד זה ארבע הראשונות אין ארבע הראשונות. אנחנו נזכור את כל אלה שהן לא ארבע הראשונות, ולא בדיוק טנקין. כל אלה שמכוונות ל...
אם מישהו חושב אחרת, מוזמן להגיב בתגובות, איזה אחת מארבע תצא מהרביעייה הראשונה במערב.
כן. ונתחיל ממקום 10, בוא תסביר למה אנחנו לא מתחילים מיוסטון למשל.
כי הפואנטה הייתה שאנחנו נעשה את המרוץ לפלייאוף. המרוץ למקומות 5-6, וגם אתה יודע, התמקמות בפליין עליון. יוסטון כבר היא ארבעה משחקים מאחורי...
חמש.
אבל... הנה, נכון, אחרי הלילה. חמישה משחקים מאחורי הווריורס.
וזה לא... לא נראה לך ש... יכולים לסגור את זה?
אני לא חושב שהם קבוצה מספיק טובה לסגור את זה. הם כן קבוצה מאוד מענה, ואני ממליץ לצפות בהם. גם עכשיו ששנגון נפצע, זה אמנם מבאס, אבל כיף לראות את ג'אברי סמית מאמץ את התפקיד של הרול פלייר העונה. אמן תומפסון עכשיו התחיל לקבל יותר דקות, והוא מכונת הסל מהספסל, קם ויטמור, סקור נפלא, ובכללי הצעירים שלהם, צעירים מגניבים, והם רצים המון, ובאמת גם יודוקה, אבל גם ון וליט וברוקס הצליחו להנחיל שם איזה משהו. זה לא הביזיון שהיה שם שנה שעברה, שהקבוצה לא מסוגלת לרוץ להגנה אפילו. אז כיף לראות אותם, אבל הם פשוט לא מספיק ישרונים, ואני כן מצפה שבשנתיים שלוש הקרובות הם יהיו קבוצה יותר תחרותית.
טוב, אז זה היה honorable mention שלנו, ונתחיל מקום עשירי, גולדן סטייט, כרגע בוקר אביבי נפלא זה, מאזן 34-30, בקונפרנס 17-22 שלילי, מאזן בית 17-17, מאזן חוץ 17-13. יותר טובה בחוץ מאשר בבית.
כן, זה נוגד בדרך כלל את מה שאנחנו רגילים מהווריורס.
טוב, אז מה יש לך להגיד על הווריורס?
טוב, הווריורס קבוצה שדי לא האמנתי ברוב השנה, וגם כן, חשבתי באמת שקליי לא די גמר את הסוס, וסוג של צדקתי בזה. ובכללי, שוב, זה קבוצה שכל הנטל ההתקפי שלה ניסה על סטף, וגם סטף יש לו גבול מתישהו, בטח בגיל 35 כבר. אנחנו רואים שמאז שההשעיה האחרונה של גריימונד גרין, הוא חזר, הוא בסנטר הפותח, במשרה מלאה, שינו שם את כל הרוטציה, קליי ירד לספסל, הווריורס בפברואר של 8 ניצחונות ו3 הפסדים, כאילו עוד לפני האולסטאר הם נראו מצוין בהרכבים האלה של דריימונד כסנטר, והם חזרו למרוץ, וזה אחת הקבוצות היותר מפחידות לטעמי, כי עכשיו יש להם את כל מיני היקפים האלה, כמו נגד הספרס, והיה להם עוד איזה הפסד מוזר לפני, זה, לפני שקרי נפצע, שכחתי נגד מי, אבל בגדול הווריורס הם פה והם פה כדי לעשות ריצה, ואף אחד לא תרצה לקבל אותם בפליי, אני חושב שהם, שהם הקבוצה שיש לה את הכי הרבה ניסיון מכל הדבוקה הזאת, גם יותר מהלייקרס, ויש להם אולי את השחקן השני התקפי הכי טוב מכל הדבוקה הזאת.
אוקיי, זה היה למה כן, היתרונות שלהם, למה הם כן, אז בוא תסביר לי למה הם לא.
נתחיל מהסיבה הפשוטה שכרגע כל ניצחון קריטי וסטף הולך להיעדר, אז זה גם כן הולך לפגוע בהם טיפה. ולמה לא? כי בסופו של דבר משהו ברוטציה שם חורק, ויגנס הוא יום כן, יום לא, לא, משהו שם לא ברור, גם מה המצב הנפשי שלו, כל הזמן יש לו כל מיני בעיות שהוא צריך להדר, לא כזה ברור. יש לך רוטציה שעכשיו מורכבת מעוד שני רוקיז שאמורים לתרום, כמו טייריס ג'קסון דייביס ופוזמינסקי, ולך תסמוך על זה יותר מדי. קליי הוא גם כן כבר לא מניה שאני סומך עליה, הוא יום כן יום לא, והספסל אמנם עשה לו טוב, אבל הוא עדיין לא מסוגל לתרום בטח לא משהו נתן לפני 3 שנים, אבל גם לא כשחקן אפקטיבי מספיק. הריווח שלו תמיד יהיה קיים, תמיד קבוצות ילחצו ותמיד קבוצות ייצאו אליו, אבל אני חושב ש באיזשהו שלב יבינו שצריך, שאפשר גם להשאיר אותו יותר פנוי, ויותר להתמקד בסטף בהגנה. באופן מפתיע כל התקופה הזאת, ההגנה שלהם היא מה שמחזיק אותם ולא התקפה. ציפיתי שבסטרץ' הזה הם יהיו קבוצה התקפית טובה, אבל בסופו של דבר, אני רואה ב-15 משחקים האחרונים, הווריורס עם דפנסיב רייטינג של 111, שזה יפה, והם עם אופנסיב רייטינג של 114.
אתה יודע, סגי הולך להזכיר לך שגם את האליפויות הם לקחו כשהם היו ההגנה מספר אחת בליגה.
נכון, אבל גם הייתה להם התקפה פסיכית. שוב, זה בא ביחד. זה לא שרק
בזכות לא, ההגנה. זה לא שפתאום, אתה אומר, לא, זה בא לזה שאתה אומר שזה מפתיע.
לא, אבל אתה משווה את הקבוצה שלהם באליפויות. לא, אתה משווה את התקופה שלהם באליפויות, אבל הם 10 שנים צעירים יותר. אני ציפיתי, הם לא היו קבוצת הגנה טובה בשנים האחרונות. טוב שלא שלחת לזה, גם לקבוצה עם דורנט. כן, היו הגנה מספר אחת ומדהימים, עכשיו קשה, אבל שוב, אנחנו רואים, גם ההגנה שלהם לא הייתה טובה כל העונה, זה משהו שמתייצב כשדריימונד כסנטר.
כן.
אבל זה רק גורם לי לפחד יותר מההתקפה שלהם בפלי אוף.
אגב, לא יודע אם שמת לב, דיברת על התקפות, דריימונד במשחקים האחרונים גם עם אחוזים לא רואים בכלל ל3.
נכון, גם חברנו אור עמית העלה פוסט יפה בנושא. על האחוזים מ3 של דריימונד לאורך השנים.
כן, יאללה, טוב, נעבור לקבוצה שלך. לוס אנג'לס לייקרס, מאזן 36 ניצחונות 30 הפסדים. מול הקונפרנס, מול המערב 24-21. בבית 24-11, בחוץ 12-19. אז דווקא רוב ההפסדים של זה במזרח ובחוץ.
כן, וגם
לרוב מה שפחות רלוונטי לקרבות במערב, אבל למעט משחקי חוץ, אני חושב שיש לה, כן, יש לה עוד בעיקר משחקי, או יש לה עוד הרבה יותר משחקי חוץ מאשר בית.
אגב, כן, הלייקרס יש להם לוז יחסית קל להמשך, מקום 17 לפי טנקתון. בוא נראה מה המצ'אפים הקשים שלהם, בוא נגיד זה.
לא, אבל יש להם עוד יותר משחקי חוץ, וכרגע אמרנו שהם מתקשים בחוץ. עכשיו נתחיל עם איזה שאלה, יש אנשים שעדיין קוראים להם קונטנדרים, אני חושב שזה משהו שאפשר להוריד מהם בכיף כבר.
אני חושב שכל קבוצה בדבוקה הזאת, לא יודע מה לא, סליחה, חוץ מהסאנס, אנחנו נגיע לסאנס. כאילו הם לא קונטנדריות, גם הווריורס לא קונטנדרית, גם הלייקרס לא קונטנדרית, גם המאבס לא קונטנדרים, זה קבוצות שיכולות לעשות רעש בפלייאוף, אבל לא נראה לי שהן יכולות לנצח.
אבל לכאורה כל קבוצה עם שני שחקנים שהם טופ 5, טופ 10, צריכה להיות קונטנדרית.
הנה, ורצית קבוצה שההגנה שלה יותר טובה מהתקפה ואין לה שום סיכוי. הלייקרס יכולים בפלייאוף להיות הגנת אליט. הגנת אליט. ובעיקר שדייביס מחזיק אותם, וגם ראינו את זה. ההתקפה שם לא מספיק יציבה. אין שם מישהו שייצר נקודות בצורה קבועה. לברון הוא ממש לא השחקן הזה. אין ריווח מספיק טוב סביבו. יצא לי להיכנס לזה ויכוח עם חברים לפני קיים לגבי כמות קלעים שיש בלייקרס. איזה קלעים יש בלייקרס? יש שחקנים שמסוגלים לקלוע לשלוש, וזה הבדל עצום. אין יציבות. אתה רואה הבדל, האמת שזה אצל הרבה קבוצות ככה, אבל אצל הלייקרס זה ממש קיצוני. בניצחונות הם קולעים ב-40% מ-3 ובהפסדים 35%. האמת שזה גם לא כזה רע, אבל אוקיי, זה 12 שלשות לעומת 10.5 שלשות.
אגב,
באחוזים, כאילו.
אמרת הגנה יותר טובה, גם הגנה, גם התקפה, הם לפי קלינינג דה גלאס מדורגים 15.
העונה שלהם, אני מדבר בכללי על פלי אוף, ההגנה שלהם השנה היא בינונית לכל היותר, אבל הגנה אף פעם לא מדיגה אצלם. ההגנה ראינו כבר שכשבאמת מה שנקרא הם לוקט אין, גם כמו באין סיזן טורנומנט ובפליין ובפלי
אוף
של השעברה. אבל הנה, דווקא... אבל התקפה לא ראינו שהם מצליחים לייצר התקפה, כאילו עקבית. בצורה מספיק טובה בפלייאוף.
טוב, כאילו לפי... נחזור לקלינינג דה גלאס, לפי זה שבועיים אחרונים, דירוג התקפי של הלייקרס, מקום 5 בליגה, דירוג הגנתי, 23 בשבועיים האחרונים.
עזב אותי עונה רגילה, מדבר איתך,
תחלס בפלייאוף.
הלייקרס כרגע, הלייקרס ב-15 האחרונים, מקום שלישי אופנסיב רייטינג, שהם לא רחוקים מהמאבס שבמקום השני, עם כמעט 120 למשחק. סבבה, אני לא סומך על התקפה שלהם, זה סטרצ'ים טובים של קליעות משלוש. זה עניין של מעבר למספרים, צריך גם לראות אותם.
רגע, הנה, הרגע אמרתי לך, קלינינג דה גלאס, מקום,
שם אותם
מקום.
אני אומר לך אפילו שלוש. מקום שלוש.
התקפה שלהם. אז אני לא מבין מה הבעיה שלך עם ההתקפה שלהם.
שהם לא יציבים, אתה תראה, לעונה שלמה זה לא עובד. אם, אתה יודע מה, אם יצליחו לקלוע ככה כל העונה, סבבה, או יכולים אולי לעשות יותר רעש. התקפה שם לא מספיק יציבה, לברון כבר לא מסוגל לסחוב על עצמו משחקים שלמים. ראינו מה קרה שנה שעברה נגד הנגץ ובפלי אופה, המשחק הרביעי היה הדוגמה הכי טובה לזה. מחצית ראשונה מטורפת, שהוא קורא לה, נראה לי השחקן של ג'מאל מרי כל הזמן לפיק אנד רול, ומחפש אותו בחילופים ולוקח אותו לסל בלי בעיה. מחצית שנייה לא היה לו אוויר. והנגץ חזרו והנגץ ניצחו את המשחק הזה בקלות, אפילו שהיה צמוד. כאילו, הלייקרס לא יכלו לייצר על עצמם בצורה מספיק קונסטיטיבית. אין להם כבר את הבחור הזה, והפיק אנד רול בין לברון לדייביס כבר לא עובד כמו שהוא עבד אפילו לפני 4 שנים.
טוב.
זה היה כמעט סל כל התקפה. אני לא סומך על ההתקפה של הלייקרס, זה מה שאני בא להגיד, למרות שיש לי גם פה את המספרים רשומים, אמרתי לך, גם האחוזים ושלוש לאחרונה טובים, הם בניצחונות קולים 40%, וזה עדיין לא מספיק יציב, כי זה הרבה מעבר למספרים. הם פשוט...
אני אגיד לך, יש לי כאן...
מסטריקית.
כן, יש להם, אני אגיד לך, קודם כל יש שני דברים. אחד, יש את הקרסול של לברון, שיש לו שם כאבים, לא מבינים מה זה, וכל כמה זמן יש לו יותר כאבים, פחות כאבים, משחק, לא משחק. אם זה... וזה לא שהוא יכול לקחת לעצמו איזה שבוע, שבועיים חופש ולתת לזה לנוח, כי אם הוא יעשה את זה, אז יוסטון כן יהיו בתמונת הפליין. הוא לא יכול, ולקחת את זה לפליין זה יהיה קצת בעייתי. אגב, יהיה נחמד שוב מפגש של לברון וסטף בפליין.
אנחנו בדרך לזה כרגע.
כן. אני אגיד לך, יש שם אבל איזה משהו, סוג של מעגלי. כל כמה זמן, דרווין האם עושה איזה שינוי בחמישייה. מוריד את ריבס לספסל, מחזיר אותו לחמישייה, מוריד את דיאנג'לו, מחזיר אותו, ואז יש איזה רצף, אחרי השינוי הזה, רצף של פתאום, וואי, הנה, הכל מתחבר, זה בדיוק מה שהם היו צריכים, זה עובד יפה, לאיזה כמה משחקים, ואז עוד הפעם חוזרים לבינוניות או להיות גרועים, ואז עוד הפעם הוא עושה איזה שינוי בחמישייה, ועוד פעם חוזר על עצמו, וזה קרה כמה פעמים העונה.
היה לו, דווקא אני לא אהבתי את כל השינויים הקוסמטיים האלה של ריבס מהספסל ודיאנג'לו מהספסל, הם שניהם צריכים לפתוח, אם אתה כבר משתמש בשניהם, זה לא שיש ללייקרס אופציות כיפי יותר טובות, בטח גם כשראסל, שאגב הוא אחד הגורמים הכי חשובים בריצה הזאת, הוא נראה מעולה, הוא קולה עכשיו, הוא מעל 20 משחק, לא זוכר כבר מה אחוז שלוש לו, אבל הוא הגיע למצב שהוא היה בתחילת השנה על 31% מבחוץ, עכשיו לדעתי, בוא נראה, הוא עומד דיאנג'לו ראסל, הנה הוא קולע ב-42% מחוץ לקשת, קולע 3 שלשות ב-42% עונתי. זה, ואני אומר לך שהוא היה בתחילת השנה, כאילו אפילו באמצע השנה, 31%. הוא בסטרץ' מטורף, צריך להיות, כאילו לא בדקתי כמה הוא ב-15 האחרונים, והוא פשוט בעונה פסיכית, והעונה הזאת, וכל הסטרץ' הזה ייפס לו את העונה, וייפס גם את התפיסה כלפיו. אני עדיין חושב שהוא האופציה השלישית בלייקרס, גם לפני אוסטין ריבס. ואנחנו, אמרתי את זה גם בתחילת שנה, גם כתבתי את זה בכדור הכתום, בפריבי שעשיתי על הלייקרס. וצריך ראסל טוב כדי שהלייקרס יכולים בכלל לעשות משהו. אם ראסל לא מספיק טוב, וזאת הבעיה איתו בפלייאוף שהוא מאוד לא יציב, ואני מאוד מפחד מהתפוקה שלו, הלייקרס לא יכולים לעשות שום דבר. אבל הוא, בוא נגיד אחרי לברון, הוא השחקן פיק אנד רול הכי טוב בקבוצה, גם יותר מריבס. הוא כן מנהל משחק טוב באופן אירוני, כאילו הוא יודע לנהל את הפיק אנד רול טוב, הוא פשוט לפעמים, אתה יודע, הוא עושה לך כמה מהלכים טובים, ואז עושה לך איזה שלושה מהלכים מזעזעים, שאתה לא מבין, או איזה זריקה כזאת מוקדמת.
זהו, אני אחדד את זה.
או איזה פעם שאתה רוצה, שאתה תופס את הראש, וכאילו אתה לא יודע של מי אתה, אני נגיד שאני רואה את זה, אני תופס את הראש, ועוד שנייה זורק אף-קף על הטלוויזיה.
אבל יקר, עלה הרבה כסף, עבדת קשה לי זה. אני אגיד לך מה, כמו שאמרת, לפיק אנד רול, דיאנג'לו ראסל, אחלה רכז.
נכון.
באמת, הוא רכז טוב. העניין הוא בשביל להיות רכז בשביל דברים שהם לא פיק אנד רול, הוא הולך קצת לאיבוד.
נכון, כן, הוא יותר בעייתי, הוא...
אז כשיש
לך... אבל הוא למד לעשות תפקיד של קאץ' אנד שוט עכשיו, ראית את זה שהשיפור שחרור שלו, כאילו המהירות שחרור שלו היא... לא יודע, הוא שינה איזה משהו, זה לא זריקה שאני זוכר שראיתי אותו עושה בשנים הקודמות. הוא משחרר ממאוד גבוה ומאוד מהר, והזריקה הזאת נכנסת לו.
כן, זה שיפור שהיה צריך. אני רק אומר, כשהרכז שלך כזה חד מימדי, והוא יכול רק פיק אנד רול, זה קצת בעייתי, זה גם למה כן הורידו אותו לספסל, כי לפעמים רצו שלברון יוביל את הכדור, ואז הוא כנראה היה צריך באמת לשפר את הקאץ' אנד שוט, כי אם הוא לא שיפר את זה, אז כשלברון מוביל כדור, אין בעצם ללייקרס זמן לעשות עם דיאנג'לו ראסל על המגרש. שזה היה גם העניין בפלייאוף שנה שעברה. של הרבה פעמים...
אבל עכשיו קצת המשחק אוף בול שלו, וזה יהיה באמת מעניין לראות אם זה מתרגם לפלייאוף, כי זה באמת...
נכון, שנה שעברה הוא היה רוב הזמן בפלייאוף, פשוט נזק ללייקרס.
הוא היה ברומטר, הוא בניצחונות היה על איזה 18 נקודות למשחק בהפסדים 8. הוא באמת היה ברומטר.
לא ברומטר כמו שידעו לעצור אותו, כי כאמור הוא יעיל רק בפיק אנד רול. ובצד השני בהגנה הוא די חור. אז כשאתה יודע לעצור אותו ובשני הצדדים הוא לא יעיל, אז זה לא כזה ברומטר כמו ש...
לא, כוונתי שהוא כאילו, כשהוא היה טוב... הלייקרס ניצחו, כשהוא לא היה טוב, הלייקרס הפסידו.
כן, אתה מתכוון כשהגנות הצליחו לעצור אותו,
לפתור
את הזה, אז
תגידו
את כל הזה של הלייקרס.
אין בעיה, כן, אני לא אומר שזה אם זה עליו או להגנה, זה לא משנה, ברגע שכאילו קל לעצור אותך, זה לא, אתה לא רלוונטי. מסכים איתך לחלוטין.
אוקיי, אנחנו דיברנו המון 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 על למה לא. בוא תסביר לי למה כן, הלייקרס מצליחים בפליין, אולי אפילו משתכלים לפלייאוף.
דרווין הם סוף סוף הגיע לחמישייה שהוא היה צריך לפתוח איתה כל השנה, כי דיברת על החמישיות ורציתי לענות לך על זה. רוי צ'ימורה לא קיבל מספיק דקות, הוא היה באיזה שלב בעונה, הוא היה לזה 17 דקות למשחק. כאילו אין סיבה, כאילו אין, בטח גם כשוונדרבילט פצוע, צחק עם הנשק ההתקפי, אחד הטובים שלך, הוא הקלעי של השוט אולי הכי יציב בקבוצה. אין סיבה שהוא לא בחמישייה, אין סיבה שהוא לא יקבל 30 דקות לערב. ואני חושב שבהרכבים כאלה, הלייקרס עוד איכשהו יכולים לספק קצת כוח אש, אחרי זה הספסל יכול קצת לפגוע בזה.
הבעיה שלי עם הצ'ימור הזה שהוא כן מזה סוג של את לברון לפרימטר, ולברון עם הקרסל שלו עכשיו, לא יודע כמה הוא בקטע של לרוץ אחרי שחקני פרימטר זריזים, שכן מנצלים את הכאבים שלו בקרסול.
הגנה מספיק בסדר, שוב, אנחנו רואים באמת, אבל הנה, המספרים ההגנתיים לאחרונה הם ירדו משמעותית, ויכול להיות שזה...
בין היתר
זה. בין היתר זה כי בגלל זה. והלייקרס נראים טוב יותר. והלייקרס פשוט נראים טוב יותר, דייביס כאילו יצליח לחפות על חלק מהדברים האלה. מסכים איתך שזה מסוכן מדי כאילו לשחוק אחת לברון ולתת לשומרים, כאילו למתקיפים, סליחה, להפוך אותו למסננת, וזה גם יגרום לדייביס לעבוד יותר מדי, כאילו, זה מזכיר לי את העונה את 21 שראסל ווסטברוק נתן לכל מי שחדר עליו פשוט לעבור, ואז אנשים לא הבינו למה דייביס בעונה הגנתית גרועה, כי יש גבול לכמה שדייביס יכול לחפות. אבל מצד השני, שאר השחקנים עושים עבודה סבבה, גם דיאנג'לו ראסל, השומר הנוראי, הוא שם, כאילו לפחות הוא מחויב, אבל כן, וריבס גם כן שומר בסדר, והוא נע ברוטציות טוב, הצ'ימורה גם כן מפתיע לטובה, ודייביס באמת פשוט עושה עבודה מדהימה, ולא נותנים לו מספיק קרדיט על זה, הוא אחד משחקני ההגנה הבולטים של העונה הסדירה השנה.
דייביס כן, נתת קצת אקסטרה קרדיט לריבס והצ'ימורה, אבל בסדר, נוותר
לא, לך. לא, אמרתי שהם עושים את העבודה. הריבס בעיניי שאומר, אנחנו לנצח לא נסכים על אוסטין ריבס, כן?
כן, אתה גם לא תסכים עם עובדות המציאות, אבל בסדר.
אני כן, אבל בסדר.
אתה נותן אקסטרה קרדיט לשחקני לייקרס, מפתיע.
בקיצור,
מי היה מאמין?
לא, מה פתאום, חלילה, לא, זה לא נכון. זה באמת לא נכון.
כן, כן.
אני נותן לשחקנים שאני מאוד אוהב, שאני רואה אותם באמת נלחמים על המגרש, שאני אוהב מאוד הקרבה ושחקני נשמה כאלה. ריבסו כזה.
טוב.
בכל מקרה, אז הלייקרס כרגע בפורמה אולי הכי טובה שלהם, גם בכושר מצוין, ו...
אז רגע, סיימנו את הלמה כן?
סיימנו את הלמה כן, ואני חושב גם שהם יצליחו להתקדם מהמקום התשיעי.
כי כמעט כאילו אתה לא אוהד שלהם בכלל.
לא, אני חושב שפשוט הם הגיעו למקום השמיני, אבל בסדר.
דווקא אז אם הם יגיעו למקום השמיני ויהיו נגד הטנדר, אז אולי אפילו יצליחו לעבור סיבוב.
כן, זה היה... אני לא מאמין בפלייאוף, אני לא מאמין בטופ של המערב. כאילו בטופ, סליחה. לא מאמין במינסוטה
וטאונס,
ובעיקר באוקלאומה סיטי. לא, לא, במינסוטה בלי טאונס אני לא מאמין, במינסוטה לפני זה כן האמנתי. זה בתכלס אני לא מאמין באוקלאומה סיטי.
טוב. דאלאס מבריקס. 37 ניצחונות, 28 הפסדים. בקונפרנס 21-18. בבית 19-15, בחוץ 18-13, די דומה. אוקיי, אז בואו תזכור לי אותם.
עוד קבוצה שנתנה פברואר טוב, גם כן 8 ניצחונות, 3 הפסדים, היה נראה שהם בפורמה טובה, מאחרי האולסטאר, אחרי כל הטרייד דדליין, עם הרכשים החדשים, ובפועל אנחנו עדיין רואים שזה חצי וגמגם כזה, יש כל מיני... הפסדים לא לעניין כזה כמו פילי בלי מקסי והפסד המזעזע לאינדיאנה שאלי ברטון שם גם כן לא היה בסיאו והם מוזרים לי דלס כי אני כן ציפיתי מהם יותר אני כן מצפה משחקן כמו לוקה שיצליח לעשות יותר מעבר למקום שמיני ואז חשבתי על זה רגע וראיתי בסופו של דבר לוקה וקרי לא משחקים הרבה ביחד, וכשהם משחקים ביחד הם שניהם נראים טוב, וגם המאבס נראים טוב יותר. הם יודעים לעבוד ביחד. אז באמת עכשיו שקרי שיחק, זה באמת נראה טוב, זה גם מוריד עומס מלוקה. ובגלל זה אני כן חושב שמכל הקבוצות זה כאילו יש להם את הסיכוי הכי טוב עדיין גם להשתחל לפלי אוף.
הם אגב קבוצה שעונים על הקריטריון שאמרת. במהלך העונה דירוג תקפי 119.7 ששם אותם במקום השישי.
ומקום שני בסטרץ' האחרון אחרי הסלטיקס שלא נחשבים כי הם מעל הליגה.
לפי קלינינג דה גלאס שבועיים אחרונים במקום שלישי. אבל דירוג הגנתי במהלך העונה 20, בשבועיים האחרונים דירוג הגנתי 28. אז הנה מה שרצית, תקופה, קבוצת התקפה בלי הגנה.
שוב, אתה קצת מעוות את מה שאני אומר, אני לא אומר בלי הגנה, אני אומר שההתקפה יותר חשובה, כאילו, התקפה אלית יותר חשובה מהגנה אלית לאליפויות, שפעם זה היה הפוך. היום אנחנו, כאילו, לא, כן, היית צריך, כאילו, הגנה באמת מאוד 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 חזקה בשביל אליפויות, והיה קשה להתגבר גם על הגנות. היום, שוב, אני חוזר כל הזמן לטיעון הזה, כי אני חושב שגם שמעתי הרבה פרשנים אחרים אומרים את זה, אבל אנחנו בסיטואציה שהתקפות הן כל כך טובות, ואם יש, אין לך התקפה שמסוגלת להגיב, אז אתה כאילו, אתה לא רלוונטי לפלייאוף. אתה לא רלוונטי, ולעומת זאת, אם יש לך הגנה שהיא בינונית, אתה עדיין תוכל להסתדר. אתה לא תסתדר עם הגנה זבל, ברור, אבל אתה גם לא תסתדר עם התקפה, כאילו גרוע. אז כאילו, ברור, אם אתה ממש ממש גרוע, אז אתה לא רלוונטי לפלייאוף בכלל. אז טוב, כן, ממש חייבים לשפר את ההגנה שלהם, וזאת הבעיה. אנחנו מדברים על זה כבר מה, 3 שנים, הייתה שנה אחת עם ג'ייסון קיט שהם סיימו מקום חמישי, כשהם לא היו טובים באף מדד הגנתי. כנראה שהייתה לזה משמעות. אני חושב שיש...
דווקא לפני שנתיים הם היו טופ 5 הגנתי. הם לא עשו עם זה יותר מדי.
אמרתי, הם היו לפני שנתיים מקום... 3 אמרתי? לא משנה, זה בשנה הראשונה של קיט התכוונתי. הם היו טופ 5 הגנתי, בלי להיות כאילו בולטים בשום מדד הגנתי.
כן, ובלי להחזיק איזה שחקן שהוא הגנה, שחקן הגנה טוב.
בדיוק. אז אני חושב שיש להם פוטנציאל לייצר קצת יותר הגנה. אני דווקא, שתדע לך שלוקה בעיניי הוא לא בעיה כרגע. כאילו, גם שחקן שמנסה ומשתדל והוא נראה ממש בסדר בהגנה. הנה, אני לא אומר רק לשחקני לייקרס. הוא באמת בסדר, הוא לא מקבל מספיק קרדיט על מה שהוא עושה בהגנה. ו... קיירי, מה שנקרא, טעון שיפור, אבל קיירי גם כל השנה און אנוף פציעות ומפסיד מלא משחקים, ואם הם באמת יגיעו לפליין פלייאוף, אני חושב שנראה ממנו את הסוויץ' ההגנתי בראש, הוא בעיקר צריך להיות בריא. מיום ליום אני לא אבטח החלפה של גרנט וויליאמס בפי-ג'י וושינגטון. אם עוד בדדליין אמרתי שזה שדרוג, אני עכשיו קצת לאורך שהם שניהם שחקים, וזה שגם גרנט וויליאמס שומר הרבה יותר טוב, אני חושב שזה טעות.
כן, גרנט וויליאמס פורח בשארלוט.
גרנט וויליאמס פורח בשארלוט ופורח בקבוצת פנטזי שלי, זה היה רמה מדהימה.
כן, כן, פי.ג'י. וושינגטון נתן כמה משחקים מיד אחרי ההתחלה, ועכשיו כן. קצת פחות.
וגפורד קצת מתייבש על הספסל, אבל כשהוא משחק הוא מצוין, והוא שומר מעולה, כן. ובוא נגיד שדווקא את זה עוד איכשהו אני מבין, אתה רוצה סנטר שהוא יותר מוכח, שהוא... יש לו יותר ניסיון כשאתה רוצה להגיע לריצת פלי אוף מאשר לייבלי או רוקי, זה אולי יפגע בהתקדמות שלו, אבל כשאתה עם בולוקה אתה חייב לחשוב על לנצח ופחות על פיתוח שחקנים.
למרות שאני חושב שהם כן יוצאים מנקודת הנחה של לייבלי יותר מתאים.
הוא התקדם בסדר והוא נראה טוב, הוא עדיין נראה טוב, ואני רואה
שאבל... הוא חזר מהפציעה והם עכשיו באיזה רצף של 3 ניצחונות.
כן, אבל הם התחילו לתת לגפורד אבל את החמישייה. כאילו, כן, גפורד עכשיו מתחיל לקבל יותר קרדיט. שוב, לייבלי מצוין, פשוט עדיין צריך לשפר הרבה אספקטים במשחק שלו, סתם, הקשבתי לגיל לוקה מדבר אצל ג'י ג'י רדיק, הוא אומר, הוא עדיין צריך ללמוד, נגיד, יותר לעשות את הסיל אסיסט, נגיד, כשהוא חודר, כשלוקה, נגיד, חודר, ולבוא ולחסום את ה... ושלייבלי יחסום את את השחקן ששומר אותו. לא את לוקה, את לייבלי עצמו, כדי שהוא לא יצליח לבוא לעזרה כשלוקה חודר. או נגיד הוא אומר שהוא צריך להגיב יותר מהר כשהוא מקבל את הכדור, למרות שאנחנו רואים אותו מקבל לובים ומטביע, אז אני קצת לא מבין למה לוקה מתכוון לפעמים, אבל... אז זה כל מיני דברים קטנים כאלה שעוד ישתפרו ועוד יצליחו ללטש אותם במשחק של לייבלי. אבל לגפורד כרגע יש את זה יותר, וכן, בגלל זה אני כן מעדיף אותו גם כרגע. האוריינטציה של המאפס לא מספיק הגנתית.
כן, בוא תסביר לי למה כן ולמה לא.
אז למה כן? כי לוקה, פשוט באמת, הוא מסוגל, הוא הראה שהוא מסוגל להיות לבדו, התקפת טופ 10. יש שם כן שחקנים תקפים מספיק טובים, יש סביבו מספיק קליעה. בהיבט הזה, פי-ג'יי וושינגטון, זה כן יכול להיות סבבה, אם אולי הוא יחזור לפורמה טובה, פלייאוף ראשון שלו אולי יכול להיות, כאילו, לא יודע, מקווה שהוא יפרוץ בפלייאוף. צריך את קיירי בריא, קיירי בריא גם כן, שניהם מאוד מפחידים אותי, הם יכולים, גם כן במצ'אפ הנכון הם יעברו סיבוב. אני לא חושב שהם קונטנדרים, אבל הם אולי הצליחו להגיע לגמר מערב, כי הם באמת לוקה עד כדי כך טוב, ולמה לא? כי ההגנה שלהם לא מספיק טובה, ואני לא רואה אותם מצליחים לייצר הגנה סבירה למשך 48 דקות. אולי באמת, אם נראה יותר דקות של דרק ג'ונס ג'וניור, ג'וש גרין, קליבה, כאילו על פניו יש שם שחקנים הגנתיים סבירים שיכולים לייצר את זה, אז אני לא מבין איך הם עד כדי כך כאילו לא תחרותים. יכול להיות שבפלי אוף זה ישתנה, אבל כל עוד אני לא רואה, כל עוד אני רואה אותם באמת 28 בהגנה, ואני רואה אותם חוטפים סלים קלים, אז קשה לי להאמין באיזה ריצה מטורפת.
טוב, אוקיי, יאללה, קבוצה הבאה, סקרמנטו קינגס, 36 ניצחונות, 27 הפסדים, בקונפרנס, מול המערב, 25-17, בבית, 17-12, בחוץ, 19-15. כלומר, עד עכשיו היה להם גם יותר הרבה יותר משחקי חוץ. קבוצה ראשונה שהיה לה עד עכשיו יותר משחקי חוץ, שזה אגב פועל לטובתה.
אנחנו טוענים שהם קבוצת בית, אבל כרגע זה, גם זאת הקבוצה היחידה שהיא כרגע יותר בפורמה שלילית מכל השאר כאן. סתם, פברואר הם ב-6-6 מאזן, כאילו, בינואר גם כן, הם 8-7 שלילי. הם פתחו את העונה טוב יותר, והם מין סוג של נחלשים, ובוא נגיד, אם אני חושב שאחת הקבוצות, כאילו, תאבד פה את המיקום שלה, זה סקרמנטו, שתרד.
דווקא, אוקיי, דווקא למרות שיש לה יותר משחקי בית עכשיו?
כן, אנחנו יודעים שבית חוץ זה לא הכל בליגה הזאת, ואנחנו לא בפליאוף, אנחנו בעונה הסדירה, ולא יודע תמיד כמה דברים האלה יש חשיבות. אני לא נגיד, הווריורס, אני לא חושב שהם קבוצת בית יותר רע מזה שהם קבוצת חוץ, אפילו שהם כרגע זה ככה.
טוב, סקרמנטו עוד עכשיו, ממהלך העונה דירוג התקפי 14, דירוג הגנתי 21, זה לא מדדים שנותנים אופטימיות, אפילו לא טופ 10 באחד מהם. שבועיים אחרונים, התקפה, מקום 9, הגנה, מקום 27, עוד קבוצה שהשתפרה התקפית על חשבון ההגנה, שוב עדיין לא איזה משהו אופטימי.
כן, אז ב-15 האחרונים הוא גם מקום 7 התקפי, עם 117 למשחק, אופנסיב רייטינג, ובאמת ההגנה שלהם היא בתחתית הליגה, היא כאילו... זה 29, וגם זה קבוצה שהיא כל השנה היא סימן שאלה, משהו שם לא ברור, הם כאילו נראים כן טוב, אבל לא מנצחים מספיק, ומשהו שם חורק, אז הכוכבים עובדים, ופוקס וסבוניס בעונה טובה, פוקס קצת באמת בתקופה פחות טובה, אבל סך הכל העונה שלו היא כן טובה.
רק נזכיר שהם נכסית במאזן דומה, למה שהם היו בשלב הזה של העונה שנה שעברה.
נכון, אבל
זה... שנה שעברה התלהבנו מהם השנה מאכזבים, שזה...
אבל זה ברור.
של אותו דבר.
אז סבבה, אז אוקיי, אז כאילו... אני מסכים, אני חושב בגדול אמרתי, הם בעונה טובה, הם פשוט כרגע הם בתקופה רעה. ומשהו שמוזר, לא יודע, נגיד זה, אני חושב שזה בעיקר, אצלי לפחות, איך שאני רואה את זה, זה בעיקר שקווין הרטר, פשוט בעונה נוראית, ושום דבר לא נכנס לו, וכל ה... כל ה-DHO המגניבים שעושה עם סבוניס והאנדופים וזה, זה פתאום...
גם DHO וגם האנדופים?
כן, כי דריבל האנדוף, והאנדופ. כן, זה אותו, כאילו, זה לא אותו דבר. זה כמעט אותו דבר, אבל לא. למה? אחד עם כדרור ואחד בלי כדרור, אני יודע מה אני אומר. בקיצור, אז כאילו זה נראה פחות טוב.
לא אותו דבר.
למה? לא נכון.
בשני המקרים יש כדרור. לא.
בקיצור, אז משהו בקווין הרטר לא עובד השנה, והריסון בארנס בעונה פחות טובה,
קיגן מרי לפחות השתפר.
אז קיגן מרי גם כן, הוא כזה ברון אנוף, יש לו כזה תקופות שהוא פתאום כזה נורא לא עושה כלום, נורא כזה בצד, ואז פתאום עושה קפיצה מטורפת, ואז פתאום הוא יורד, עכשיו הוא בגם, הוא בתקופה כזה של דעיכה. כאילו כל מה שמסביב לפוקס וסבוניס לא עובד, אולי חוץ ממליק מונק, שלדעתי צריך לזכות בשחקן השישי של העונה.
כן.
וכאילו, כל החלקים מסביב לא דופקים. תוסיף לזה שהמערב הרבה יותר חזק בשנה,
מה שאני לא מבין זה למה הם לא פשוט התחילו לפתוח עם מונק ולהעלות יותר אדום מהספסל.
הם רוצים לייצר איזשהו סקור מהספסל, מישהו ש... אתה יודע, יכול לסחוב קצת את החמישייה השנייה. למה הם לא מחליפים? שאלה טובה, אני גם חושב שזה יותר רגיוני וזה בסדר. הם רוצים אבל פשוט את הדקות, כי הרדר לא יצר לעצמו, אתה מבין? והם רוצים עדיין שהוא יחיה מתשומת הלב שפוקס וסבוניס מייצרים, ובטח גם, אתה יודע, הכימיה המשוגעת שיש להם ביחד לסבוניס ולא. אבל אז... יכול להבין את הרציונל, אבל זה כאילו לא נראה טוב. ואולי באמת צריך להוריד את הרדר הספסל, ובפלי אוף בטח נראה דברים כאלה קורים.
כן. טוב, אז למה כן, למה לא?
למה כן, כי אני חושב שזה אחת הקבוצות היותר יציבות. אנחנו רואים אותם כל העונה, בסך הכל מנצחים, משחקים כן כדורסל טוב. יש להם שני כוכבים שמצליחים לייצר התקפה טובה, הגנה באמת מזעזעת, אבל לפחות לתפוס את השמינייה הראשונה אני מאמין בהם. ולמה לא? כי אני חושב שבאיזשהו שלב גם סבוניס ופוקס צריכים מנוחה. סבוניס אני חושב שהוא לא הפסיד אף משחק העונה, במשנה שעברה שיחק עם עץ בשבורה, ויש גבול למה שהוא יכול לעשות ולסחוב על עצמו. ראינו גם שנה שעברה איך בפלי אוף באמת קבוצות הרגטו אותו הגנתית, וזה שהקינגס חסרים עוד בשר בצבע שיעזור לו לחפות. אז בעונה הרגילה זה עוד איכשהו עובד, נגיד, בעונה הסתירה, אבל כבר בפלייאוף ובהמשך זה כבר יהיה too much.
כן, שנה שעברה דריימונד גרין התבריין על סבוניס ודי עשה שם שמות בצבע של...
וכוון לוני גם עשה שם סיבה, פתח לעצמו שם איזה שמפניה בצבע.
כיוון, לא כוון.
הכוון, ככה, הוא מרים את הדגל. הכוון לוני גם כן, הוא חגג שם, עשה...
נכון, וזה לא סנטרים שעולים לך לראש כשאתה אומר על
המפלצות של הליגה, נכון. אמת.
ואם הם יהיו במיקום הזה, אז הם נגד דנבר, זה יהיה מעניין לראות את יוקיץ' נגד סבוניס. האבא נגד הבן.
כן, הוא תצפה לאבא מכה, אם זה אבא נגד הבן, זה תללות ברוטלית. הולכת להיות שם.
כן. טוב, יאללה, קבוצה הבאה, פיניקס סאנס, מאזן, 38 ניצחונות, 27 הפסדים, מול הקונפרנס 22-19, זה די קרוב, זה אומר שרוב הניצחונות שלהם נגד המזרח, משהו חשוב לקרבות במערב, בבית 21-14, בחוץ 17-13. ומאזן והדירוגים, יש פה משהו מעניין, כי במהלך העונה דירוג התקפי הם היו שמיני בליגה ו-14 הגנתי, שבועיים אחרונים זה קצת התחלף כשהדירוג ההתקפי ירד ל-19 אבל הדירוג ההגנתי עלה ל-8.
נייס.
לפי קלינינג דה גלאס כמובן, שמפלטרים החוץ הגארבג'טיים וכן.
כן, אני רואה פה ב-15 האחרונים מקום 17, כאילו התקפית, כאילו 113, אני עובד לפי אתר של הליגה אגב, והגנתית באמת הם מקום 7, 110, נקודה 8.
כן, אגב, זה שהם יכולים להיות גם התקפי גבוה וגם הגנתי גבוה זה טוב, כי זה אומר שהם יכולים לעשות את שניהם.
כן, אמת.
עכשיו רק לעשות את זה בו זמנית.
אני אגיד לך מה, בסופו של דבר קשה לי לקחת את כאילו שום מספר שמדבר על פיניקס, כי הם פשוט לא בריאים, והם לא בהרכב מלא אף פעם, אז הנה, היום סוף סוף היה המשחק באמת טוב של השלישייה, ניצחון יפה על קליבלנד, כמה בילקל 24, דורנט 20, בוקר 27, ודורנט איזה 39, נכון? משהו כזה. וזה לדעתי המספר הכי חשוב. ב... 287 דקות שלהם ביחד, הם באופנסיב רייטינג של 128.6 נקודות.
וואו.
ובדפנסיב רייטינג סביר של 115.
נכון.
לדעת רייטינג של 13.2. אבל זה פחות מ-300 דקות עונתי. וזה מה שמספר את הסיפור לשני הצדדים של העונה. הם קולים ב-TS, כאילו הקבוצה איתם ב-TS של 65, אפקטיב פילגול של 64. כאילו זה לא שפוי. אגב, זה סליחה, זה כאילו לא שלושתם, זה חמישייה שלהם ביחד עם נורקיץ' ואלן, שזה על פניו החמישייה הכי טובה שלהם. שזה חמישייה ששיחקה 287 דקות.
בחמש של חמש, שבין היתר אתה השתתפת, אבל לא ענית ככה, ברדלי ביל קיבל שם קולות לחוזה הגרוע של הליגה, אפילו יחד עם ג'ורדן פול.
שוב, שחקן שיכול לתרום ויכול להיות יעיל, אני לא מסוגל לתת לו, לא, ג'ורדן פול לא עונה להגדרה הזאת, כן, אבל למרות שבסיטואציה מסוימת אני מאמין שהוא יכול להיות יותר טוב, הוא פשוט, אתה יודע, הוא בקבוצה לא תחרותית, הוא עושה מה שבראש לו ולא אכפת לו, אבל לגבי ביל, ביל זה בהחלט שחקן תורם, גם אם הוא ברמה של פרינג' אולסטאר כרגע, הוא עדיין אחד הסקורים הטובים בליגה כשהוא בריא, ואני יותר מאמין בו משאחרים מאמינים בו, הוא גם מנהל משחק בסדר, ואנחנו רואים שבוקר לא צריך שום רכז מחליף לצידו, הוא עושה עבודת ניהול משחק מעולה. היה לקבוצה הזאת קצת קטע של רבעים אחרונים, שזה הפחיד אותי, גם כשהשלישייה שיחקה שהם פתאום קורסים ברבעים האחרונים, וזה היה לי לא ברור בשום צורה, כי פשוט אתה רואה איך ההתקפה נתקעת, ואני אומר, איך ההתקפה נתקעת כשיש לך שלושה כאלה. ואז שמתי לב שבחלק מהמשחקים האלה נורקיץ' היה חסר, ונורקיץ' מאוד חשוב שם, הוא עושה את כל המסביב, הוא שומר טוב העונה באופן מפתיע. לא חדש לנו שהוא יודע לנהל משחק מהפוסט, והוא עושה את זה אחלה, מההיי פוסט, מהלואו פוסט, הכל. והוא ריבאונדר משוגע, והוא מספק, עושה שם את כל העבודה הפורה, ואת כל העבודת זבל שם מסביב. תוסיף לזה עוד גר טוב, את גרייסון אלן, או אפילו ארי גורדון, וגם רויס אוניל, איזה ווינג שגם כן יכול לשמור, יכול לקלוע. בגלל זה נגיד אוקוגי, קצת יותר בעייתי לחמישיות האלה, אבל יש להם... כרגע, גם אחרי הדדליין, הם עשו שינויים קוסמטיים טובים לספסל, אני מאמין בסטאר פאבר שלהם, ובגלל זה המקום שיש ביניי לא משקף. זה, אמרתי, זה הנתון הכי חשוב, שכשהם שלושתם ביחד על המגרש, בטר, כאילו, עם עוד, כאילו, בחמישייה הראשונה שלהם פשוט נראית מצוין.
תשמע, נגיד לך מה, עם זה שהיו להם בעיות בריאות, גם בוקר היה פצוע לאחרונה,
הוא חזר היום, זהו, הוא היה פצוע עכשיו כרגע.
רדלי ביל היה קטסטרופה, הספסל שלהם היה מאכזב, והם היו צריכים להחליף די הרבה למשהו יעיל. היה להם המון בעיות העונה, ועם כל זה, הם מקום שישי במערב. עם כל הפציעות והבעיות בריאות והספסל שהחזב. אני לא יודע כמה... אפשר לה, כאילו, אני כן רואה אותם בכיף עוברים סיבוב, ואם הטבלה נשארת כמו עכשיו, אז לדעתי הם גם יחסית בקלות עוברים את מינסוטה.
אני רואה אותם גם עושים יותר מזה. יש להם בעיניי איום אחד כרגע, וזה דנבר. כי דנבר יש להם...
אם הם בריאים, כן.
וזהו, ואז, כל זה זה הסיבות למה כן? והסיבה למה לא, זה שבאמת, קודם כל הבריאות, אבל גם כמה הם מצליחים להיות מתואמים ביחד, עד כמה הם בנו כימיה במהלך העונה, עד כמה הם יצליחו לבנות כימיה עד הפלייאוף. ולא בטוח שזה מספיק, למרות שבינתיים זה כן נראה טוב כשהם משחקים ביחד, אבל יהיה מעניין לבחון את הדינמיקה הזאת בפלייאוף. אני אישית, אני מודה, אני כן מאוד מאמין בסאנס.
כן, זה קל להאמין בהם. כמה קריטי זה העובדה שאין להם רכז אמיתי?
נראה לי הזכרתי את זה בקטנה גם מקודם, לא קריטי בשום צורה, ראינו את בוקר עושה את זה כבר גם בפלייאוף, הוא מנהל משחק מעולה, הוא יש לו ויז'ן הרבה יותר טוב ממה שאנשים חושבים. אם יש משהו שאני ממש מתרשם ממנו, הוא עושה את זה גם בסיבוב הראשון, אבל בעיקר נגד הנגץ, זה כל המסירות, כל המגרש האלה, שהוא עומד בחצי פינה ומצליח למצוא, כשההגנה מתכווצת את השחקן בפינה הרחוקה, פנוי. לשלשה קלה, ברגע ששחקן יודע לעשות את זה, זה מראה לי איזה ויז'ן מטורף יש לו, ואני לא דואג מהקבלת החלטות של דווין בוקר.
אוקיי, יאללה, קבוצה הבאה. ניו אורלינס, 39 ניצחונות, 25 הפסדים. בקונפרנס, 24-18. בבית, 18-12. בחוץ, 21-13. עוד קבוצה שהייתה יותר בחוץ מאשר בבית. ולה זה די קריטי, ולה זה יעזור מאוד. עכשיו בוא נראה מה אומר קלינינג דה גלאס על המיקום שלהם. במהלך העונה, מקום 10 דירוג התקפי, מקום 7 דירוג הגנתי. בשבועיים האחרונים, על פי קלינינג דה גלאס, מקום 2 דירוג התקפי, מקום 2 דירוג הגנתי.
זהו, אז 15 האחרונים, הם מקום באמת חמישי בהתקפה, עם 119.3 אופנסיב רייטינג, ומקום ראשון הגנתי עברו את הסלטיקס בממש טיפה עם 107.3, כשהסלטיקס עם 107.7. כל השאר לא בכיוון, ב-15 האחרונים. אז כאילו זה מרשים. ואנחנו רואים שהפליקנס גם עושים הגנה, בלי שום שחקן הגנה מאוד דומיננטי, חוץ מהרב ג'ונס, שכנראה גם הוא...
אני לרגע רציתי לתת לך סתירה דרך המיקרופון.
לא, לא, לא. תשמע, גם טרי מרפי שומר לא רע, אבל אין שם איזה משהו מעבר להרב ג'ונס, תסכים איתי.
כן, חוזה אלוורדו מהספסל הוא מחמד.
כן, אבל כמה דקות הוא מקבל, הוא לא פקטור. גם לארי ננסן אוהב אותו הגנתית, והאמת שבא לאחרונה בתקופה טובה הוא מקבל יותר דקות, כי הוא סוף סוף בריא, זה גם כן משהו ש... פציעות מאפיינות.
כן, הוא בסדר כששמים אותו על שחקני פירימטר, כששמים אותו על שחקני ספסל...
יותר קשה לו על גבוהים.
על ביגמן, כן, כששמים אותו על סנטרים הוא...
אבל הוא על פניו כן אמור לדעת לעשות את זה, והם כן סבבה עם לעשות את זה, ולשחק איתו גם לצד זיון. שמע, אנחנו רואים שההגנה עובדת, עובדת הרבה יותר טוב מה שחשבתי שהיא יכולה לעבוד. זה סימן מעודד. מה שכן, למרות כל ה... אגב, זו הקבוצה הכי יציבה פה בפער, הקבוצה שהיא היחידה פה שהיא לא ב... אין לה חודש במאזן שלילי. כאילו מבחינת הניצחונות הם בכל ה... חוץ מחודש אחד.
זה כשגם להם היה כל מיני פציעות.
גם להם לא היה חסר פציעות, גם
אינגרם, מרפי,
הרב ג'ונס. זיון שאני שיחק, זיון שיחק.
כן, זיון כן, אבל אינגרם, מרפי, הרב ג'ונס.
ויש להם עומק מטורף, ולנצ'ונס גם הוא בעונה טובה, לא הזכרנו אותו. מרפי באמת חזר אחרי הפציעה, הוא בתקופה משוגעת, הוא קולע כמו פסיכי בבחוץ. אני מקווה שהוא יעשה את הקפיצה שלו בשנה הבאה, אבל גם השנה זה מעודד לראות אותו חוזר טוב מהפציעת מיניסקוס הזאת.
רגע, אז הם קונטנדרים?
זהו, כאילו קשה לי לראות אותם כקונטנדרים, כי משהו במשחק שלהם עדיין מוזר, אתה רואה שבדקות, זה כאילו הם נורא טובים עם זיון על המגרש, הם נורא טובים עם אינגרם על המגרש, משהו בהם חורק שהם ביחד. זה כאילו סוג של, זה לא התקפת תורות, אבל... אבל לא יודע, פתאום אתה יכול לראות התקפה שלמה, טינגרם עומד בפינה, ולא יודע, ומשהו שם לא מסתדר לי, כאילו הם לא מצליחים לעבוד בתיאום מספיק טוב, סתם גם, איזה נתון שמצאתי. הפלוס מינוס שלהם ביחד, כאילו מבחינת כל הצמדים של הפליקנס, של זיין ואינגרם, הוא פלוס 1.8, שזה השני הכי גרוע מכל הצמדים של הפליקנס של שחקונה, כאשר היחיד שיותר גרוע זה זיון ביחד עם הכל. שהוא איזה מינוס 0.5 נראה לי. אז סבבה, זה פלוס 1.8, אבל אתה רואה, יש להם הרכבים שעובדים הרבה יותר טוב. גם בכללי, גם בחמישיות, וגם מבחינת הקצמדים. אז לא יודע, אני חושב שמשהו שם לא דופק מספיק התקפית. זה משהו בתיאום, בסגנון המשחק, לא מצליח לעבוד. אינגרם לא שחקן כנראה מספיק טוב. אוף בול כמו שחשבנו, וזיון אתה יודע, הוא לא מרווח בשום צורה, אז הוא לא עדיף גם אתה רוצה את הכדור אצלו, כי הוא גם שחקן פיק אנד רול טוב, הוא גם לא רק מבחינת שהוא יודע למסור, הוא גם יודע להגיע לטבעת בצורה טובה אחרי זה, וסתם זה אולי לא קשור כל כך לנושא, אבל אני חושב שהפליקנס צריכים לנצל את הערך של אינגרם, ולהביא דברים אחרים שיכולים להתאים יותר לקבוצה הזאת.
טוב, למה דווקא אינגרם ולא זיון?
שאלה טובה, אני פשוט חושב שזיון שחקן טוב יותר.
כן, אבל יש דברים מחוץ למגרש, ועושה רושם שעם אינגרם יותר סיכוי שהוא ירצה להישאר מאשר זיון.
מקבל, בהיבטים האלה מקבל. יכול להיות שזה אולי זה, כן.
טוב, אז למה כן, למה לא?
למה כן? כי זו קבוצה מאוד יציבה, אנחנו רואים שהם מאוד עמוקים, הם יחסית כן, לפחות השנה הם בריאים. יש להם כן שני שחקני כדורסל שיכולים לעשות... זה גם בפלי אוף, שני סקורים מאוד טובים, שלהם את מקולום שיש לו הרבה ניסיון לצידם. זה למה כן. למה לא? אני חושב שדי עכשיו הסברתי הרבה למה לא, זה למרות כל הסטאר פאוור הזה והעומק, משהו שם בתיאום חורק.
כן, אבל אנחנו מדברים על למה כן להגיע לפלייאוף, לא על למה לקחת אליפות. להגיע לפלייאוף, אני...
אז שוב, אז אני נותן את הסיבות ללמה לא, להגיד לך את האמת, אני חושב שהם כאילו, הם לא יזוזו מ-5-6, הם יעלו.
נכון.
הם לא יגיעו לפלייאוף.
אני לא רואה, אז אין פה למה לא, הם די קבוצה של... אני לא באמת רואה מישהו שמזיז אותם.
הם מאוד יציבים כל השנה.
הם אולי לא יעברו סיבוב, למרות שגם זה, כאילו, נגד הקליפרס יש סדרה מאוד מעניינת, אם זה נשאר עכשיו כמו שזה.
כל המערב מעניין, כל המערב הולך להיות...
כן,
מעניין.
אבל...
בהינתן בריאות אני עדיין מאמין בקליפרס יותר מהפליקנס, אבל כן, זה תהיה סדרה משוגעת. זה סדרה
של... אבל זהו, אין פה למה לא, הם יהיו בפלייאוף, הם פשוט יהיו בפלייאוף.
מקבל, רציתי לתת סיבה אם כבר, אז כאילו, למה לא? זה לדעתי רק התיאום במשחק של זן, ואין גם פלוס מין שמשהו שם חורק, אבל בגדול אני חושב שהם יסיימו גם 5-50. לא פחות
מ-60. כן, אולי רק פיניקס יעברו אותם.
נכון, פיניקס יכולה לעבור אותם, אני פשוט לא חושב שהם יגיעו לפליין, כאילו, בגלל זה נגיד, אני חושב שאם תהיה תזוזה משמעותית, מכל הדבר הזה, אני חושב שהקינגס והלייקרס יחליפו מקומות. סליחה, המאבס יהיו מקום 7, הלייקרס מקום 8,
אוקיי, אז בואו באמת תהיה לסיכום של מה שאמרנו, ואיך אתה רואה את התמונה עד סוף העונה?
אז אני חושב באמת שהסאנס יהיו במקום החמישי, כאילו סאנס פליקנס כזה יכולים להתחלף, כאילו פליקנס מקום שישי, מאבס מקום שביעי, לייקרס מקום שמיני, קינגס בירידה, אז אני חושב שהם, אני פשוט לא יודע אם להגיד שיהיו עשירי כבוריס, באמת נראים טוב, ולחשב גם קרי מחשיב קצת.
זה סטייף קרי.
וכן, ויש עוד, אתה יודע, קצת לא דיברנו על זה, יש פה את ההתייחסות של הלוזים, אבל...
כן, דיברנו קצת.
זהו, דיברנו קצת, אבל בוא נראה, סקרמנטו עם הלוז שביעי הכי קשה. כאילו, מכל הקבוצות, כאילו, לפיניקס יש את הלוז הכי קשה, אגב, בליגה. ומכל הקבוצות האלה, סקרמנטו עם מקום שני, כאילו, שביעי בליגה ושני מבין כל הקבוצות שדיברנו, כאשר ניו אורלינס עם מקום שמיני. אבל ממה שאני רואה, זה יש להם גם מצ'אפים בינה לבין עצמם, אז, ואני כן נותן פה את היתרון בגלל זה לניו אורלינס. ולא, סקרמנטו בכללי נראית פחות טוב ובירידה, אני חושב שהיא כן תגיע כאילו לתשיעי, ואולי אפילו עשירי. הווריירס אבל לא יעברו את המקום התשיעי לדעתי.
אוקיי, אז עוד פעם, פליין, איך אמרת? מקום 7 זה דאלאס?
כן.
8 לייקרס?
כן.
אוקיי, ואז קינגס גולדן סטייט 9-10?
בדיוק.
אז יאללה, אז בואו נעשה סימולציה, קינגס גולדן סטייט, מי מנצחת במשחק של הפליין? מאבס לייקרס, מי מנצחת במשחק של הפליין?
מאבס לצערי.
לייקרס ווריירס, מי מנצחת ועולה למקום השמיני?
אנחנו, זה אומר לייקרס.
טוב,
זה מסתדר בדיוק עם התחזית שלי בתחילת השנה שאמרתי שהווריירס לא מגיעים לפלייאוף.
שנעשה קצת שאלות גולשים.
יאללה, גולשים.
עמית זר, אחרי מציאה של טאונס גורמת למנסוטה להיות קבוצה של סיבוב ראשון.
לדעתי כן, דיברנו על זה שחסר להם חסרה להם התקפה, ושחסר להם איך לייצר התקפה נורמלית בצורה עקבית, וטאונס הוא שחקן התקפה חשוב שם, הוא די אחראי להם על כל התקפה, כאילו לשחק עם גובר ובלעדיו זה... אוקיי, סבבה, אז אתה יכול להשתמש בנזריד כארבע מרווח, אבל טאונס עושה את זה משמעותי יותר טוב, טאונס גם יכול לייצר לעצמו נקודות, הוא לא צריך ש... בניגוד לריד שיכול לעשות את זה, אבל בצורה הרבה פחות יעילה. זה מכה, תשמע, זה עדיין שחקן, אפשר להתווכח האם הגיע לו להגיע לאולסטאר, או לא הגיע לו להגיע לאולסטאר, הוא שחקן ברמת אולסטאר.
טוב, עוד שאלה של עמית זרח, האם בוסטון היא באמת הקונטנדרית הבחירה לאליפות, או שהפסדים לדנבר גורמים להנמכת ציפיות?
דווקא המשחקים נגד דנבר, בסופו של דבר אני יוצא מעודד מהסלטיקס, כי מין דנבר סוג של שלטה, נגיד במשחק השני, מה שהיה עכשיו, לפני שבוע.
כן, כן.
דנבר שלטה
ימים, בכל... אבל בסדר.
כן. דנבר שלטה במשחק, בכל המשחק, וראינו פתאום, דווקא במאני טיים, פתאום הסלטיקס מתעוררים, חוזרים, עשו שם איזה הגנה טובה, שתי שלשות פנויות של הולידיי, ואם טייטום לא מחטיא את השלשה הפנויה שלו שם בפינה, אז יש מצב גם שהסלטיקס היו נוצאים הניצחון, ושטייטום נראה כל כך רע, והסלטיקס עדיין נראים ככה, אז זה כן מעודד אותי, כי אני מאמין בטייטום, אני לא מסרב לה... להיכנס לכל הדיונים האלה של טייטום שחקן קלאץ' גרוע ולא מתפקד במאני טיים. בכללי יש לסלטיקס בעיות קצת במאני טיים, אז דווקא זה שהם שיחקו ככה נגד דנבר זה מעודד אותי, ואני כן מצפה לטייטום לפלי אוף ענק ולעוד קפיצת מדרגה, שראינו כבר שהוא עושה, שהוא יכול לעשות.
טוב, ניר אלפי, תיאורטית עם לוקה ויוקיץ' באותה קבוצה, מה התקרה ואיזה שחקנים צריכים מסביב?
תקרא, תקרא זה אליפות, נו מה, ומה אתה צריך? אתה צריך שחק, כאילו, 3&D, שיהיו להם, כמה שיותר, ברמה הכי גבוהה.
טוב, ברק מונק, מה השתפר באטלנטה בלי טרי יאנג?
יותר שחקנים נוגעים בכדור, כאילו, זה לא שטרי יאנג שחקן אגואיסט, אבל זה... כן הוא מאוד ריכוזי, ולא יודע, בניגוד לדלס שזה כן, עוד איך שהוא עובד, טרי יאנג קודם כל הוא לא ברמה הזאת של לוקה, יכול להיות שהוא באמת צריך להיות פחות ריכוזי, ובאמת, לא יודע, שחקנים שמרגישים בנוח פתאום, וגם נראה לי לדז'ונט הזה זה הרבה יותר טוב, אתה יודע, כאילו קיירי הוא שחקן הרבה יותר טוב אוף דה בול מאשר דז'ונט, דז'ונט היה לו קשה קצת בלי הכדור, ראינו את זה גם בספרס אפילו,
ולדעת, הנעת הכדור שם באמת יותר טובה, אני קצת עקבתי, למרות שהם גם איבדו את ג'לן ג'ונסון, ועכשיו גם סדיק ביי שסיים את העונה עם קרע ב-ICL.
אבל פתאום שחקן כמו ויק קרצ'י כזה, שכאילו לא יודע כמה אנשים פה מכירים אותו, פתאום אתה יודע, הוא נראה כזה מעורב, פותח בחמישייה, מכניס אנרגיות, נוגע בכדור.
נכון, יש יותר הנעת כדור, הגנה יותר טובה. אני רק רוצה להגיד שהם כרגע... מאז הפציעה של טרי יאנג, מאזן 5-3, 5 ניצחונות, 3 הפסדים, שההפסד השלישי היה הלילה לניו אורלינס, שכמו שאמרנו קודם, עם קבוצה די טובה לאחרונה, והם עם הנט רייטינג השביעי בליגה באותה תקופה, הם לא היו עם נט רייטינג כזה גבוה הרבה הרבה זמן.
כן. אז יפה, כן, טוב, נכון, מן הסתם גם כאילו דיברנו רק על התקפה, אבל נכון, זה שאין לך את טרי יאנג בהגנה, זה יתרון עצום. למרות ששוב, גם זה שחקן שהשנה לפחות באמת היה מחויב, מצד שני, במקרה שלו, המגבלות הפיזיות הן באמת הרבה יותר מדי משרק רצון יצליחו לחפות עליהן.
יש לו מונק שאלת המשך. תיאורטית אם היה טרייד בין טרי יאנג וזה הכלבין, האם זה היה משפר את שתי הקבוצות?
אני חושב שזה טוב לשיקגו, אני לא חושב שזה משפר את אטלנטה. כאילו אטלנטה לא צריכה עוד סקור אוף פול כזה, אפילו של כל מה שדיברנו עכשיו. כאילו שאולי דז'ונטר, רק אז מוביל וזה, אבל לא יודע, משהו באפסייד של יאנג עדיין הרבה יותר קורץ לי, ואני לא כזה מה... מאוהבי להבין, אני חושב ששיקגו צריכה לתת פה עוד איזה משהו, ואז זה יכול להיות אחלה טרייד.
כן, אני חושב שהוא דיבר על מה צריך בשביל שהטרייד הזה יקרה, אלא יותר איך הקבוצות ייראו אחרי הטרייד.
כאילו, אתה יודע מה, אני איתו, יש משהו בזה בעצם, כי אנחנו רואים איך הם נראים עכשיו, אז תוסיף להם עוד שחקן שמתפקד טוב וקולע טוב מאוד אוף דה בול, אז כאילו, זה יכול לעבוד, זה יכול לראות טוב בשני הצדים, כן.
והנה דברים ש... ויש לו עוד שתי שאלות שקצת תנינו עליהם, אבל אחת יותר, אחת פחות, אבל הנה, עוד שאלה שלו. האם אתם רואים איזשהו חוט מקשר בין המשחקים עם התוצאות הנמוכות שהתקבלו לאחרונה? חושב שדיברנו על זה קצת?
כן, דיברנו על זה הרבה אפילו.
ובכלל, יכול להיות שגם כיום יכולות ממש להיבנות כקבוצות הגנה טובות, אבל בינוניות מינוס בהתקפה ולהצליח.
אז אני חושב שלא. זה בדיוק ההפך ממה שהיה לפני 10 שנים. היום זה בדיוק הפוך. אתה צריך שיהיה לך התקפה מאוד מאוד טובה ויצירתית, ויציבה, ושיהיה לך יוצר, אנחנו רואים רמת כישרון בליגה רק עולה, כאילו לכל קבוצה יש איזה סקור פסיכי כזה שיכול לייצר יש מיין בצורה עקבית. בגלל זה לקבוצות שאין את זה, זה הרבה יותר בולט. ואנחנו כן רואים שקבוצות בסופו של דבר מסתדרות הגנתית, כן עושות עבודה טובה בהגנה, אף קבוצה, כאילו, לא סתם, זה לא נכון להגיד אף קבוצה, אבל אנחנו רואים שההגנות כן מתפתחות, הן כן יותר טובות מבעבר, וקל להתעלם מזה, כי הסקורינג פשוט מאוד גבוה. בגלל זה תמיד חשוב לי לנתק את העניין הזה של ממוצע נקודות להגנה טובה. ההגנות בליגה הן עדיין טובות, אבל זה לא רלוונטי להיות הגנת אליט מול התקפה אליט, כי שוב, כמו שאמרתי מקודם, התקפה אליט מנטרלת הגנה אליט. ההתקפות היום, גם כי אולי הליגה נוטה למקום הזה, וכי החוקים נוטים למקום הזה. ההגנה, ההתקפות היום, כאילו, מצליחות להתגבר על ההגנות הכי טובות. ולכן אתה חייב שתהיה לך התקפה מתפקדת הרבה יותר מהגנה מתפקדת. אם תשמור סביר, אתה עדיין תוכל לקחת אליפות.
טוב, עוד איזה משהו שרצית לדבר עליו ולא דיברנו עליו?
לא, נראה לי חיסינו את הכל.
טוב, תזכיר לאנשים איפה אפשר למצוא אותך.
בכדור הקדום, קצת בפייסבוק, ב-NBA All Around, בטוויטר, שפיגלר אחד.
טוב, תודה שהצטרפת. ויאללה.
תודה שהזמתם.